ושש. אלה הם דברי יוחנן המטביל, אני מזכיר לכם, על ישוע, כן? אשר לא הקלה, הוא החתן. וראה החתן העומד ושומע אותו, שמוח ישמח לכל החתן. הנה שמחתי זאת אתה שלמה. הוא יגדל הלוך וגדל, ואני אחסר הלוך וחסור. אבא ממעל נעלה על כל, ואשר מארץ, מארץ הוא, ומארץ ידבר. אבא משמיים נעלה על כל. ואת אשר ראה ושמע, את זאת יעיד, ואין מקבל עדותו. ואשר קיבל עדותו, חתום חתם, כי האלוהים אמת. כי את אשר שלחו אלוהים, דברי אלוהים ידבר. כי לא במידה נותן אלוהים את הרוח. אב אוהב את בנו, ואת כל נתן בידו. כל המאמין בבן, יש לו חיי עולמים. ואשר לא יאמין בבן, לא יראה חיים. כי אם חרון אלוהים ישכון עליו. נחזור לשני הפסוקים שאיתם סיימנו בפעם האחרונה, ונחזור בקצרה להסבר. יוחנן המטביל פונה לתלמידיו, והוא מרגיע אותם, הם נורא מוטרדים. מה הם מוטרדים? תלמידי יוחנן. שכעת ישוע נמצא במרכז עשייה רוחנית בעם ישראל. והוא יוחנן כאילו זז הצידה ככה, הוא כבר לא במיטבו, בעוצמתו, במוקד של עמנו. נזכור שמספר שנים לא קטן, יוחנן היה איש אלוהים בעוצמה אדירה בקרב עמנו. באמת קיבלו אותו בצורה מאוד מכובדת. הוא עשה עבודה מצוינת. ופתאום ישוע מופיע והוא נדחק לקרן פינה. איך יוחנן מגיב? הוא מרגיע אותם. אני מעיד על עצמו יוחנן, אני מרגיש כמו הרע של החתן. החתן הוא ישוע. הקלה היא עמנו שמתלקט סביב ישוע לשמוע את דברו בצמא. ולהתאבל באמצעותו, תלמידיו, זה לא חשוב. יוחנן שמח שישוע נמצא במוקד של עמנו, והוא זז הצידה, הוא שמח. והוא אומר, הנה שמחתי זאת אתה שלמה. איש אלוהים אמיתי, הוא לא מחפש את הכבוד שלו, את האגו שלו, זה לא מטריד אותו. להפך, הוא מבין שאם זאת התוצאה, הוא, יוחנן המטביל, מילא את תפקידו לצד הטוב ביותר. הוא כיוון אל ישוע, והמוני העם נוערים אל ישוע. והוא ממשיך ואומר לתלמידיו ולנו כולנו, הוא יגדל הלוך וגדל, ואני אחסר הלוך וחסר. יוחנן מבין שהוא עומד לקראת סיום תפקידו בעולם הזה, ברגע שישוע מתחיל להופיע בפומבי, בצורה אקטיבית, באו לחלוטין. שהוא אמור להיות במוקד. והוא מבין שלאט לאט הוא ממש עומד לסיים ממש בזמן הקרוב את שליחותו בעולם הזה. והוא מכין את תלמידיו למחשבה ולהבנה הזאת. ישוע, שא אלוהים, בן האלוהים, הוא במרכז עמנו ישראל. ויוחנן ממשיך ואומר דברים מאוד מיוחדים על ישוע. הוא אומר, אבא ממעל נעלה על כל, אשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר, הבא משמיים נעלה על כל. יוחנן עושה הבחנה בין אדם שבא מלמעלה מהשמיים, שזה ישוע בן האלוהים, ובינו וכל יתר אנשי אלוהים שמקורם הוא מכדור הארץ. היחיד שעובר מהשמיים זה בן אלוהים. אין לחלוטין מה להשוות בין האדם הכי גדול בעולם הזה שמדבר דברי הארץ לבין ישוע בן אלוהים. שהביא את המסר הגדול ביותר, המשמעותי ביותר, השלם ביותר ממי? מאביו שבשמיים. חשוב לנו לזכור אמת מאוד חשובה בהקשר הזה. יוחנן לא נטבל ברוח הקודש. שלא יבנות. אנחנו נראה במהלך הערב שבעקבות הופעתו של ישוע גם אנחנו יכולים לומר את דברי השמיים, אני אדגיש את זה. יוחנן נמצא בגבול של התקופה הישנה, ולכן הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להפיק את העוצמה ואת האמת שישוע בא לבשר. הוא עדיין בסוף התקופה הישנה. אחרי ישוע התחילה תקופה חדשה, ועל זה נחיף את הדיבור בהמשך. כתוב על האדון בקולוסים, להזכיר לכם, אשר צפונים בו בישוע כל אוצרות החוכמה והדעת. שנבין מי זה האדון. וכאן אני רוצה לתת הערה מאוד חשובה. ישוע מעיד על עצמו שהוא בא לעולם ונולד כתינו, כבן אנוש, והשפיל את עצמו עד מוות. אנחנו למדנו שהמון מהיכולות והתכונות האלויות של ישוע הוא הפשיט מעצמו, חד משמעי. אני מזכיר לכם, ישוע בן האלוהים היה זקוק שמלאך שהוא ברא יבוא לחזק אותו. מה זה אומר לנו? שהוא באמת הפשיט את עצמו. אחרת מה ההיגיון? שמלאך שהוא ברא יבוא לחזק אותו. זה לא הגיוני. אני מסכימים איתי. כלומר, ישוע השיל מעצמו המון יכולות גבורות מהכוח האלוהי שלו. אבל את היכולת הזאת של כל אוצרות החוכמה והדעת שניתנו לו כבר בשמיים, זה לא נלקח מישוע. ישוע לא היה זקוק שמישהו יסביר לו דברים רוחניים, הוא לא היה זקוק לזה. הוא ידע את הכל. כל האמת השלמה של אלוהים הייתה לרשותו בשמיים, ואיתה הוא הופיע כבר כבן אנוש בכדור הארץ. חשוב שנזכור את האמת הזאת. ויוחנן ממשיך ומסביר, את אשר ראה ושמע את זאת יעיד, ואין מקבלת אותו. ישוע בן האלוהים ראה ושמע את מי? את אביו שבשמיים. הוא היה ליד אלוהים בשמיים. וכל הידע שלו, כל הדעת שלו, את אלוהים ואת רצונו, באו מהשמיים. ואת האמת הזאת, עליה הוא בא להעיד עבורנו כבן אנוש. מה הטרגדיה? שרוב עמנו לא קיבל את העדות של ישוע. עובדתית. למרות שומע דברים כל כך עמוקים, כל כך עשירים, שכל העם היה צריך לקבל בצמה, רוב עמנו לא קיבל את ישוע. ואני יכול לומר שבאופן מיוחד, הממסד הדתי, רובו ככולו דחה את האדון. נתתי את נקדימון כדוגמה יוצאת דופן, שבא בסתר והיה מוכן לשמוע את ישוע. רובם הגדול של המנהיגים פשוט שנאו את ישוע וכינו בו. אבל תודה להם, 11 השליחים האמיתיים, ובהמשך עוד אלפים, אלפים בימינו, הכירו את האדון, קיבלו את העובדה שהוא בן אלוהים, האמינו בו ושירתו אותו. אני מסכים שבמושגים של עם, זו קבוצה מאוד קטנה, אבל עלינו להודות לאלוהים כבר כ-2,000 שנה, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד היה בימינו קבוצה קטנה שארית, שאהבה ואוהבת אלוהים. ואנחנו מייחלים ליום שתהיה התעוררות בעם שלנו, שהיום נמצא בתרדמה רוחנית קשה, ויביטו אליו את אשר דקרו, כפי שכתוב בזכריה. בבשורת יוחנן ישוע אומר, פרק ח', אני מדבר את אשר ראיתי אצל אבי, ואתם עושים את אשר ראיתם אצל אביכם. ישוע מסבר לנו חד משמעי. הדעת הרוחנית שהוא מבשר ומעיד אליה, הוא קיבל מאביו שבשמיים, כשהוא היה בשמיים. בהמשך העם המשיך, תכף נראה בפסוקים באים, להוביל אותו ולהדריך אותו. אבל את הדעת הוא כבר קיבל לקרבו, ולכן יש עולה צריך, שאף בן אדם ילמד אותו, אמיתות רוחניות. זה היה בקרבו, כל דעת האמת. ונשאיר להבחנה שעושה ישוע בין מה שהוא קיבל מאביו, ומה שהפרושים קיבלו מהאף שלהם. בואו נשים להבחנה המצערת הזאת. מה הוא אומר לפרושים? אתם מן אביכם השטן, ולעשות את תאוות אביכם חפצתם. הוא רוצח נפש היה מראש, ובאמת לא עמד, כי אמת אין בו. מדי דברו כזב, מי שלא ידבר, כי כוזב הוא ואבי הכזב. ואני יען דברי האמת, לא תאמינו. עלינו להבין שאותם פרושים שלהם מדבר ישוע, מי האב שלהם? לא נעים להגיד, השטן. טוב, ישוע אומר דברים מאוד קשים. המנהיגים הרוחניים של עמנו, ישוע אומר כלפיהם, האב שלכם זה השטן בכבודו ועצמו. האויב הכי גדול של אבינו שבשמיים. והוא אומר, לעשות את תאוות אביכם חפצתם. אותם מנהיגים רוחניים רצו לעשות את רצון השטן, לא את רצון אלוהים. ומה אחת התכונות שמאפיינות את השטן? רוצח נפש היה מראש. אנחנו קוראים בספר בראשית על קין והבל. זה באמת לא נתפס. שני האחים הראשונים בהיסטוריה האנושית, קין, רוצח נפש את אחיו, על מה? מה הוא עשה לו? אלוהי קיבל את המלכה, הוא לא עשה לו כלום. אין לי ספק שהשטן גרם לאותו קין להתנהג בצורה כל כך מזעזעת, לרצוח את אח שלו, אדם שהכי קרוב אליו. זה כוח השטן, זה הרצון שלו. ואני אומר חד משמעי, כל הרצח והערג והשמדה שיש ביקום הזה מקורם בשטן. השטן מאוד שמח שאנשים נלחמים והורגים אחד את השני. הוא רוצח באמת, זה האופי שלו, זה הטבע שלו. אנשים מייחסים את הרוע בעולם לאבינו, זה בדיוק הפוך. השטן הוא מקור הרע. יום אחד המציאות הזאת תשתנה. הדבר הנוסף שאומר ישוע לשטן, שנזכור את זה היטב, כי כוזב הוא ואבי הכזב. כל השקר שיש בעולם מקורו בשטן. הוא המקור לשקר, מבין? הוא השתמש בנחש לפתות את חווה. לומר לדברים בצורה ערמומית, לפתות אותה. הוא שקרן. ואנחנו נקראים לעמוד מול השטן, ומה לעשות? לגרום לו לברוח ממנו. שהוא יברח מאיתנו. אם רוח אלוהים בנו, אני אומר לכם, השטן לא יכול כהוא זה להטריד אותנו ולהטות אותנו. אנחנו צריכים להיות רציניים, חזקים, מיוסדים, ולהעיף אותו מהחיים שלנו. והוא לא יוכל לנו עם הכוח והגבורה של רוח הקודש. פסוק 33. ואשר קיבל עדותו חתום חתם, כי האלוהים אמת. ולפני דקות ספורות אמרתי שרוב עמנו לא קיבל את ישוע, זו עובדה. זו עובדה היסטורית. אבל תודה לאל, היו מעטים, 11 השליחים האמיתיים, ובהמשך כמה אלפים, שקיבלו את העדות של ישוע, ובאמת האמינו בו בכל ליבם, השבח לאל. מה אומר יוחנן, אלה שקיבלו את העדות של ישוע? אחד כזה, חתום חתם, כי האלוהים אמת. מה פירוש חתום חתם שאלוהים אמת? מי שקיבל את ישוע, מעיד, שאלוהים הוא אמת.
יוחנן השליח כותב את אותה אמת בצורה יותר מלאה ושלמה בראשונה ליוחנן אי פסוק 10. בואו נקרא את הפסוק. מה אומר יוחנן? המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו, ואשר לא יאמין לאלוהים לחוזב סמאו, יען לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו. תראו איזה יבז, צורה יפה ומלאה מסביר יוחנן באיגרת שלו את האמת שכתוב למעלה. הוא אומר, המאמין בבן האלוהים העדות היא בנפשו. תראו, הביטחון השלם שישוע הוא בן האלוהים, מה מקורו? מה מקורו? כל אחד מאיתנו. אחד, רוח הקודש. כדאי שנזכור את זה. כתוב, ולא יוכל איש לקרוא לישוע אדון, אלא ברוח הקודש. אני שוחרתי מלאך עם לא מעט אנשים על אמונתי, והמון אנשים התחפתו, והיה להם ספק האם זה באמת אמת. אחד מהאנשים הנפלאים האלה זה איתי, שמשך כמעט כשנה יכולתי לשוחח איתו כמעט כל ערב, ואני זוכר, לא היה לו ביטחון. היה לו רצון להכיר את האמת, לא היה לו ביטחון. עד שיום אחד זה קרה. אני מבין שרוח הקודש נתן לו יום אחד בצורה לא רציונלית את הביטחון המוחלט. זאת האמת. ומהיום הזה לא זוכר פעם אחת שחדר הספק לחייו. אני אומר לך, כמה חודשים הוא היסס, הוא התלבט, הוא חיפש נבואה שתחזק אותו שהוא המשיח. אני זוכר את זה היטב, הייתי מאוד קרוב אליו. יום אחד זה נעלם. אלוהים נתן לו את הביטחון ברוח, ובכוח הזה הוא כבר מאמין למעלה מ-40 שנה. איזה תוצאה נפלאה כשרוח קודש בנו ומעיד על ישוע. אני לא מאמין בישוע בגלל שאנו נגידים את תאמינו לי שלו, לא בגלל תהילים בית וכל מיני, זה לא מעסיק אותי. רוחו בי יודעת שהוא המשיח. כל כך פשוט, כל כך חד משמעי. זה הכוח שנותן את הביטחון בישוע. ואשר לא יאמין, הופך את אלוהים לשקרה, לכוזב. למה? שהוא לא האמין בעדות שהעיד אלוהים על בנו. האב העיד על בנו בשתי דרכים עיקריות. הדרך הראשונה זה הפלאים שישוע עשה בפומבי לפני אלפי ועשרות אלפי אנשים. וכל אדם שעיניו בראשו היה צריך להבין, זה איש אלוהים, חד משמעי. והדרך השנייה באמצעות רוח הקודש. אלה שני הדרכים שלא מעיד על בנו. ולכן כל אחד שמאמין בבן, הוא מעיד שאלוהים אמיתי, הוא נתן עדות נכונה. אדם שלא מאמין בישוע אדון, כבן אלוהים, מרשיע את עצמו, וכאילו הופך את אבינו לכוזב. פסוק 34, כי את אשר שלחו אלוהים, דברי אלוהים ידבר, כי לא במידה נותן האלוהים את הרוח. שימו לב שאת כל האמיתות האלה אומר יוחנן המטביל על בן האלוהים. עליו הוא אומר את כל האמיתות האלה. הוא אומר, את אשר שלחו אלוהים, דברי אלוהים ידבר. כל מילה שיצא מהפה של ישוע מהי? דבר אלוהים חיים. אני אומר לכם, ישוע, אני מאמין, לא אמר שום משפט מיותר, שום משפט שאין לו משמעות, כלום. כל מילה שיצא מישוע האדון, כאילו אלוהים אמר אותה, נבין, זה בין האלוהים. ולכן הוא מתשר שלחו, דברי אלוהים הוא מדבר, הוא לא אומר מנפשו, מעצמו. איזה סמכות ישוע דיבר את דבר אלוהים. ומה ההסבר? לא במידה נותן אלוהים את הרוח. ישוע היה רווי ברוח הקודש. כמה? כמה הוא היה רווי? עד אפס מקום, אני כתבתי את זה. אתם יודעים, אם אתם תיקחו בקבוק, תתחילו למלא אותו במים, בשלב של מה יקרה, המים ישפכו. זהו, הגיע עד הקצה. כך בדיוק אני מבין, ישוע כבן אנוש, היה מלא ברוח. האב נתנו את כל מה שהוא מסוגל להכיל ביקום הזה כבן אנוש. ולכן, רוח הקודש הפעילה את האדון כל יום וכל היום. אתם שומעים מה אני אומר? כל מעשה שעשה ישוע נעשה על ידי הרוח, ולא משום סיבה אחרת. ומי שמסביר את האמת הזאת הכי טוב מזה, ישוע האדון. בוא נראה מה ישוע אומר לנו. אומר לנו יוחנן המטביל על האדון, האב אוהב את בנו, ואת כל נתן בידו. בשאלה שאני מעלה, למה יוחנן המטביל שאומר את כל נתן בידו? זה דורש איזשהו הסבר. אנחנו קוראים בקולוסים א' פסוק מאוד מעניין. מה הוא כותב? כי כן היה הרצון, הרצון של מי? של האב, לשכן בו, בישוע בנו, את כל המלוא. נזכיר לכם שהמושג מלוא האלוהים מוזכר מקומות שונים בברית חדשה. המלוא הזה מתייחס לכל התוכן הרוחני שהיה בקרבו של מי? של האב. כל התוכן הרוחני שהיה באב, כל המלוא הזה ניתן למי? לבן האלוהים שלבש בשר. בגלל שכל המלוא הזה כל הזמן ליווה את ישוע, כל מה שהוא עשה זה כאילו מי עושה את זה? אלוהים האב. כל מה שישוע דיבר כאילו מי דיבר את זה? אלוהים האב. זה בן האלוהים. המלוא הרוח הפעיל אותו 24 שעות ביממה. אין למעלה מזה. לא יכול להיות יותר מזה. כפי שרשמתי, כל התוכן הרוחני שאבא אבינו ניתן לבן. ואני עושה הבחנה, תקשיבו טוב, בין התוכן שאבא וניתן במלואו לישוע, ובין העובדה שישוע כבשר ודם, היה לו המון מגבלות אנושיות. זה לא הפריע לתוכן העשיר שאלוהים להיות בקרבו. אלה שני דברים שונים. אנחנו גם נפרד אותם טיפה בהמשך. השאלה שנשאלת, מה הביטוי המעשי של כל מלוא האלוהים בישוע? מה המשמעות הפרקטית? ישוע מסביר את זה מאוד יפה בבשורת יוחנן A מפסוק 19. מה הוא אומר? ואין ישוע ויאמר אליהם, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עושה. כי את אשר עושה הוא גם הבן יעשה כמוהו. כי האב אוהב את הבן ומראה אותו כל אשר יעשה. אנחנו כמאמינים בישוע, עלולים להיות מושפעים משני גורמים. הגורם הראשון מהו? הנפש. שלצערנו אנחנו הכרזנו שאנחנו צולבים אותה, קוברים אותה במים, אבל עדיין היא חיה. ואני אומר שבעיקר מאמינים בתחילת דרכם, לעתים הם לא מדייקים ואומרים דברים שונים ועושים דברים שונים בגלל נפשם או מדריכה אותה, לא בגלל אלוהים. חד משמעי, אני שם את הדברים על השולחן. לא כך היה אצל ישוע. ישוע אומר משפט שאני נורא אוהב אותו. לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו. הוא כל כך מילא את ישוע. הוא לא היה מסוגל להרשות לנפשו להפעילה. הוא לא יכל. בהקשר הזה אני זוכר את המשפט שאבי אמר, שגם מאוד דיבר אליי לפני השנים. הוא אומר, מאמין בעולם זה יכול להגיע למצב שיהיה לו יותר קשה לעשות את הרע, מה שאתה טוב. הוא לא יוכל. הוא יתרגל לעשות את הטוב. הוא לא מסוגל לעשות רע. אחרי את המשוואה לפני עשור, וכל כך חימם את ליבי, אפשר להגיע למצב הזה לכל אחד מאיתנו, כפי שהיה אצל האדון. אני אומר לכם, זה אפשר, ונחיב על זה את הדיבור בהמשך. ישוע לא עשה דבר אחד מנפשו, שום דבר, דבר אחד. הוא נתן לאב לכוון ולהוביל אותו. כפי שאומר, כי הוא רואה את הבן, הוא מראה אותו כל אשר יעשה. כל רגע נתון, אב ידריך את הבן. בכל תחום, בכל נושא, בכל משפט שהוא אמר. זה הביטוי שכל מלוא אלוהים היה בישוע. ומה אנחנו קוראים בהמשך? הזהות והאחדות בין אב והבן. שימו לב, הוא פונה לתלמידיו ישוע ואומר, לו ידעתם אותי, גם את אבי ידעתם. ומעתה ידעתם אותו, וראיתם אותו. ואומר לה פיליפוס, אדוני, ארנו נעתה, ודי לנו. ואומר לה ישוע, זה כמה ימים אנוכי איתכם, ואתה פיליפוס, הטרם תדעני, הרואה אותי, אומר ישוע, ראה את האב. ולמה זה תאמר, ארנו את האב? תראו, ישוע אומר לתלמידים דברים כל כך, הם לא מבינים מה שהוא אומר. ואחרי שהוא אומר לכל תלמידיו, כולל פיליפוס, מי שרואה אותי כאילו ראה את האב, מה אומר לו פיליפוס? הראינו את האב ודי לנו. פיליפוס מתעקש אחרי שישוע מסביר לו, אתם שומעים אותי כאילו שמעתם את האב. הם לא קולטים. הם לא מבינים את העומק שהיה בישוע, הם לא קלטו. הם היו באמת חצי עברים מבחינה רוחנית בשלב הזה, הם לא נתבלו ברוח, נבין את זה. ולכן ישוע אומר לו, אתה פיליפוס, תרם תדעני, מי שרואה אותי כאילו, ראה לידו את האב. אני רוצה שנבין, כך זה בדיוק קרה. ישוע לא הגזים. כל מעשה ומשפט שאמר הבן, כאילו האב אמר אותם. אני לא מגזים, זה מה שאומר האדון. אני מסכים שיש בכל זאת הבדל בין האב לבן. כתוב על אלוהים, לא יראני אדם וחי, אני מסכים. ואם מישהו היה רוצה לראות את האב במלוא תפארתו וגדולתו ועוצמתו, אחת הייתה דינו מוות, בגלל הגבורה שיוצאת מהאב. אבל מבחינת התוכן הרוחני שניתן לישוע, הוא לא החסיר שום דבר, שום דבר, מהאושר המלא שהיה באב. זה האמת שישוע מבשר. הוא נתן את הכל מה שהיה באב באופן מושלם, פרפקט. ואם הוא נתן לנו את זה, כפי שנראה בהמשך, גם אנחנו יכולים להפיק את אותה עוצמה שישוע הפיק. ישוע משאיר ואומר לפיליפוס, אין לך מאמי כי אנוכי באבי ואבי בי. תראו איזה ביטוי, אני בא ואבי, אנחנו אחד. הוא הדברים אשר אדבר לכם, לא מנפשי אנוכי דביר, כי אבי השוכן בקרבי, הוא עושה את המעשים. האמינו לי, אנוכי באבי ואבי בי הוא. ואם לא, בגלל המעשים. זה העוצמה, הגבורה, האמת שיצא מישוע בצורה מושלמת, עם הגבורה הבלתי נתפסת שהוא קבל דרך רוח הקודש מאבינו שבשמיים. ואני מסיים את הקטע הזה במשפט אחד. הבן אומר, אני ואבי, מה אנחנו? אחד. זה מסכם את הכל. הבן כבן אלוהים, כבשר ודם, היה אחד עם אב כל הזמן, נבין את זה. אב לא עזב אותו, תבינו לשנייה אחת. ולכן אנחנו מבינים למה ישוע זועק אל אב על הצלב, למה עזבת אותי?
הוא היה רגיל שכל חלקיק שנייה אהב איתו, כך הוא חי כבן אנוש. ובנקודת זמן פתאום ישוע מגיש, הקשר עם אב ניתק, הוא זועק. למה עזבת אותי? להבין את המצוקה שחש האדון על הצלב ברגעים הכי קשים בחייו. עכשיו אני עובר אלינו המאמינים בתקופה החדשה. מה אנחנו צריכים ללמוד מכל המסר הזה שאומר יוחנן המטביל על ישוע? שימו לב. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן א', פסוק מאוד חשוב, וממלואו לקחנו כולנו חסד על חסד. ממלואו של מי? מכל המלוא שאב נתן לבן. המלוא הזה שניתן לבן, בן האלוהים ישוע, כבשר ודם, הפך להיות ברכה עבור מי? עבור כולנו. מהמלוא הזה שאב נתן לבנו, אנחנו התברכנו בחסד על חסד. מה אנחנו קוראים בין האפסים ג' פסוקים מאוד חשובים ועמוקים. נקרא אותם ואני טיפה אסביר. לתת לכם לפי עושר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו באדם הפנימי. שישכון המשיח בלבבכם באמונה ויתם משורשים ומיוסדים באהבה. למה תוכלו להשיג עם כל הקדושים מהו הרוחב, האורך, העומק והגובה. וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת. ושימו לב, ונמלאתם מה? את כל מלוא האלוהים. למי ניתן את ההבטחה הזאת? לכל אחד מאיתנו. אנחנו בתקופה החדשה, אומר פולוס, בהשראת רוח הקודש, יש לנו את היכולת להתמלא בכל המלוא שקיים באב וניתן לבן בזכות אמונתנו בישוע בשביל. אני בתבילה של יוני אחינו היקר, אם אתם זוכרים, התחלתי את המסר ואמרתי, אני לא בטוח שהמאמינים בתקופה הזאת מבינים וחושבים על הפוטנציאל הרוחני שלהם. אני לא בטוח. תראו, אני חי בקרב עמי, אני מכיר לא מעט מאמינים. כמה מאיתנו יש להם חזון להתקרב באמת לדמות ישוע? אני באמת שואל, שאלה אמיתית. כמה באמת זה בוער בהם להידמות לישוע, לא בכאילו, אמיתי, להתקרב אליו עם כל המלוא של אלוהים בקרבנו. איזה כוח, איזה עוצמה, איזה גבורה, איזה יכולת שהיא לא מהעולם הזה. ופולוס מפרט בקצרה, העושר שיש באדון יכול לחזק אותנו על ידי הרוח את החלק הפנימי שנולד בקרבנו. ומה התוצאה? המשיח הוא בעצמו שוכן בנו, והוא מאפשר לנו להיבנות באהבה שאין למעלה ממנה. אני מזכיר מה שלפני כמה שבועות דיברנו. אנחנו מקבלים את היכולת להפיק אהבה אלוהית. תראו, אני לא מגזים בשום מילה שאני אומר, אני פשוט חי את זה, מה לעשות? אנחנו מסוגלים ממש להפיק אהבה שרק אלוהים יכול להפיק. אני אומר את זה חד משמעית, אני אומר מתוך התנסות אישית. אני מכוחי בחיים לא הייתי מסוגל להפיק את האהבה שאני נותן, אני מכיר את עצמי היטב, תאמינו לי. זה אלוהים בנו, בלי הגזמה. הוא מייצר את היכולת הזאת די רוח הקודש בנו בקרבנו. וממשיך פולוס אומר, להשיג עם הקדושים מהו הרוחב והאורך והעומק והגובה. איזה תיאור מלא ושלם שכל המלאות של האב בקרבנו, מפעילה אותנו, תנו כוח התלהבות לחיות כמוהו ממש. וידעתם את אהבת המשיח, הנענה על כל דעת. אין למעלה מזה. אין למעלה מזה. מה שיכול לצמוח ולהיבנות ולהתפתח בקרבו של כל אחד וכל אחד מאיתנו. אני מסכים. זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. אף מאמין שלא יכול יחשוב לתומו שתוך חצי שנה או שנה או שנתיים הוא באמת יוכל להפיק את כל המנוע. אני אומר לכם מדוגרי, אני קצת מנוסה בנושא, קצת. במשך השנים אנחנו בפירוש יכולים לרכוש את התכונות האלה שילכו והתעצמו בנו. כפי שאמרתי, לא נוכל אחרת. למה? אנחנו בלי מליצה רוכשים את הטבע של אבינו שבשמיים. מי שמיטיב להסביר את זה זה פטרוס באיגרת השנייה. באשר גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות, וזה דעת הקורא אותנו בכבודו וחילו, אשר בהם נתנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, למען תיקחו על ידן חלק בטבע אלוהים, בימלתכם מכיליון התאווה אשר בעולם. גבורתו האלוהית של ישוע נתנה לנו כל מה שבן אדם בעולם זקוק לחיים ולחסידות. יש לנו יכולת עם נוכחותו בנו להפיק מרגליות רוחניות, אני לא מגזים, במשך חיינו בעולם. אין למעלה מזה. אין למעלה. לחיות חיי חסידות אמיתיים. להגיע למצב שלא יצאו מהפה הזה מילים בטלות. אני מתכוון למה שאני אומר. אני מתכוון שכל דבר שיצא מהפה יביא כבוד ויהיה לבנייה לשומעים אותנו. כך לחיות. לשאוף לזה. לרצות את זה, לגדול את זה, עם הכוח שלו בנו. והוא אומר למה, תיקחו חלק בטבע של אלוהים. מה המשמעות ברמה הפרקטית שלו את הטבע של אלוהים? מה המשמעות הפרקטית? מה שאלוהים אוהב, אנחנו אוהבים. מה שאלוהים שונא, אנחנו שונאים. נקודה. אתם שומעים מה אני אומר? מה שאלוהים חפץ, אנחנו חפצים. אנחנו מזדהים לחלוטין ב-100% עם הרצון של אבינו שבשמיים. בכל תחום, בכל נושא, בכל מחשבה, אנחנו אחד איתו. זה מה שמלא את השכל, את הלב שלנו. וזה יכולת שניתן להגיע אליה עם הגבורה של רוח הקודש. שהולכת וגדלה ומתעצמת בחיים שלנו. ואומר בפסוק אחר, בימתכם מכיליון התאווה אשר בעולם. אחת ההתמודדות החשובות של כל אחד מאיתנו זה נגד תאוות הבשר שלנו ותאוות העולם שסביבנו. ויש לנו הבטחה שעם הגבורה שלו בנו אנחנו נמלט מכל גורם שזה בא מקרבנו שמקיף אותנו ליפול בחטאים איומים ונוראים. יש לנו את הכוח ברמה המעשית, לא הפילוסופית, לחיות בקדושה. נכון, זה דורש מאמץ, זה דורש להיות ערני כל יום וכל יום. אני מסכים, זה לא בא אוטומטית, שום דבר לא אוטומטי בחיים שלנו. כשאנחנו תורמים את החלק שלנו, אלוהים משלים, וכל האמיתות שכתובות כאן הופכו להיות חלק אמיתי, אמיתי, בחיים של מאמין אמיתי ורציני.
ונסיים פסוק 36. אומר יוחנן המקביל על ישוע, כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים, ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים, כי אם חרון אלוהים ישקוד עליו. אני מבין שההיגד שאנו קוראים כאן כפי שהוא מופיע דורש קצת הסבר, ואני אסביר את עצמי. ממה שכתוב נובע חד משמעי, מי שלא יאמין בבן לא יראה חיים, נכון? זה מה שכתוב. ואני באמת שואל, האם כל בן אדם שנולד בתקופה החדשה ולא האמין בישוע, האם חרון אלוהים יהיה עליו? אני באמת שואל, לפי צדקת אלוהים, ככה זה נשמע? למה אני מעלה את הנקודה? אני לא פעם שמעתי שבאמינים מסוים, זה מה שהם טוענים. זה כתוב, אנחנו הולכים כמו שברים. כתוב, אנחנו מאמינים מה שכתוב. בלי לחשוב, בלי לשקור, בלי לבחון. זה לא גישה רצינית להבנתי. האם אנחנו קולטים את הצדקה של אלוהים, שאדם שמעולם לא נחשף אלי יש, הוא לא נחשף, הוא לא, אף פעם לא קיבל את דעת האמת על ישוע, מעולם. יש היום בקרב אנשים דתיים בעמנו איסור מוחלט, מי שלא בעניינים, בכלל לפתוח את הספר הזה, את הברית חדשה. אסור לגעת בזה. זה חטא חמור, מי שלא יודע. לא אומר שבכל החוגים, אבל יש חוגים, כן. ונחשוב על אותו אחד שכך הוא גדל, כך הוא חונך, לא להתקרב אליו. ולא רק שלא נותן לו להתקרב לאמת של ישוע. השמצות מכאן הנועה חדשה על ישוע, על אנשים שמדברים בשמו, ומה לא, מה לא. אז אם הצדקה שלו אם אומרת שאדם כזה שלא נחשף לישוע ולכן הוא לא האמין בו, הוא חרון אלוהים, אלא אני באמת שואל, אני באמת שואל, אני מנסה להיות אמיתי. אין לי ספק שאותם מתים, אדוני, יש הרבה כאלה שבאמת יש להם אהבה לאלוהים בדרכם, לפי האמת והאור שיש להם, והם לא נחשפו לישוע, אלוהים לא ידרוש, הוא לא ידרוש מהם, הוא לא יקה אותם באש גיהנום בפירוש לא. ישוע הוא השופט, הוא ישפוט לפי מידת האור שהם קיבלו בעולם הזה. ואני באחד הנוסחים באנגלית מצאתי את הביטוי הבא, לא מי שלא יאמין, המסרב להאמין בבן. וזה הבדל מאוד מהותי. אדם נחשף לישוע, הבין בדיוק מי זה ישוע, ומסרב להאמין, דמו בראשו. אני אומר לכם, דמו בראשו. הוא לא יכול להגיד יום אחד, אלוהים, לא ידעתי, לא הבנתי. אני מזכיר את דברי ישוע אל אותם פרושים, שהם אמרו עליו שהוא עושה את הפלאים בגלל שהוא קיבל כוח מבעל זבוב, כן, אחד עשרי השדים. מה אמר להם האדון? כל חטא יסלח לאדם מלבד גידוף הרוח. הם גידפו ממש את רוח הקודש. איך אמר לו נקדימון? לא יעלה לדעת שאתה עושה את הפלאים אלא אם אלוהים ממך, זה אדם אמיתי. גם היו כמה כאלה בעמנו. רובם בעזות מצח התכחשו לישוע, לכל האותות שהוא עשה. אנשים כאלה, כפי שאומר האדון, לא יסלח להם. הם ראו את פועל אלוהים דרך הבן, סרבו להאמין בו. סרבו להאמין בו. דמם בראשם. לא כך לגבי אנשים שבאמת נחשפו לישוע. ואני אומר וחוזר, זו הצדקה של אלוהים. כל נפש תשפט לפי מידת האור שהיא קיבלה באבינו שבשמיים. ואני הייתי ניסוח נוסף שעוד יותר מצח לי בעיניי. כל מי שלא יציית לבן. למה הניסוח הזה עוד יותר מוצא חן בעיניי? מהטעם הפשוט. האם כל מי שמאמין בישוע יש לו חיי עולם? אני באמת שואל. אני באמת שואל. בעולם הנוצרי יש, אמרתי, מיליארד, אולי 200, 300 מיליון בני אדם, שהם מאמינים בישוע. קוראים לו אדום. כמה מהם יזכה בחיי העולם, רק אלוהים יודע. אני לא השופט, ישוע השופט. אין לי ספק שחלק מאוד מאוד גדול מאנשים ששם ישוע בפיהם כאדום, אני אומר משפט לא נעים, יושלחו לאגם האש הבוער. כל האלה שנוטים את אהבות העולם והבשר להפעיל אותם בלי בושה, בלי בושה, בלי כלימה, שחיים בחטא כדרך חיים וחיים באשליה מטופשת. האמנתי ולינושה, זה שטות מוחלטת הגישה וההבנה הזאת. אני לא יודע איך אדם נורמלי מסוגל לחשוב ככה. איך? פשוט אני לא מבין. באמת שאני לא מבין. האנשים האלה שמו את כל המחיר. אם אחרי שהכירו את האדון, שבו לטומאת החטא, כפי שנאמרנו, עדיף היה עבורם לא לחסם ולהכיר את האמת, מאשר להכיר אותה ולסגת אחור. איזה עונש אנשים האלה צפויים בנצח, אני אבינו שבשמיים. והדבר האחרון, אומר האדון, מי אשר לא יכבד את הבן, גם את האב אשר שלחו איננו מכבד. וזה בדיוק משלים את הרעיון שאני הסברתי כעת. אני חוזר ואני אומר, יש בעמנו, אני בטוח לא הרבה, אבל יש אנשים שבפירוש בדרכם מכבדים את האב. אני אומר לכם, זו אותה קבוצה שעליה כתוב לדעתי בזכריה פרק 12, והביטו אליו את אשר דקר, והפקו, אנשים יהיו בשוק, בשוק של חייהם. הם התאבלו בצער אמיתי, לא זיהו את בן האלוהים, לא הבינו מי הוא. כמו פולוס שישוע התגלה לו, מה זה, שינה את כל חייו מקצה לקצה. אנשים שיש להם לשיטתם אהבה תמימה ופשוטה ולא נחשפו לאדון, אלה אנשים שכן מכבדים את העם. אבל מי שנחשף לישוע, באמת נחשף אליו ומסרב להאמין בו ולציית לו, חרון אלוהים ישכון עליו. אני רוצה לומר לסיום, אני רוצה לקוות שאף אחד מאיתנו לא נמצא בקבוצה של אנשים שמסרבים לקבל את ישוע או לציית לו. אני מאוד מקווה. אבל לדעתי לא זה זירת ההתמודדות שלנו. אני מאוד אהבתי את התפילה של בר. הוא אמר בתפילתו שנוכל לאט לאט להתקרב ולהידמות לישוע. תראו, אני מאחל לנו כולנו שהמשפט הזה שאמר בר בתפילתו יהיה חלק בלתי נפרד מהחיים של כל אחד מאיתנו. לא בכאילו, אמיתי. שזה יבער בנו, ישתלט עלינו ויפעיל אותנו. וכל שנה בחיינו, אמיתי, תקרב אותנו לדמותו של ישוע המשיח בן האלוהים.